going. The world getting crazy, baby, chill. Don't medicate, just meditate. You waking up now, well, baby, you hella late. Educate, look at what's going on, let it resonate, accelerate. Find your inner hunger like you never ate. Agenda is to push the hate. Separate and segregate, don't celebrate quite yet. The storm is coming, cue for heaven's sake. Violence that they demonstrate, instigate and penetrate the values of our country. And our God is what they desecrate. My fighters ain't no featherweight. Pulling out the seams of the fabric that they fabricate. They feed us lies, manipulate, intimidate through fear and force. Forcing us to sit and wait till we come together. Congregate and then we liberate. Praying that you give me strength to find some love amongst the hate. Marching on the streets of blood till I see the golden gates. Troubadour, troubled souls, one of God's servants. Blades out, cut the grass till we see the serpents.
Oh, one day I hope you see the truth. This puppet show with phase on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh God, you now before we're too far gone. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now.
I know the truth is hard to swallow, just digest it. Suspected something's going on. Chosen, just neglected, deflected by some breaking news. Oh, we just accepted, expected just to fall in line and follow their perspective. Don't question their objectives, but I got a lot of questions. How these kids molested, but nobody's been arrested. Read it in the testament, these children are protected. So I'm fighting all these terrorists, both foreign and domestic. Refuse to be directed. Lying not a sheep, only kneel to my God. So I'm dying on my feet. Silence when we speak, but there's violence in the street. I've been rolling with the punches, I can't take this on the cheap. Nah, drink from a glass half full, I'm optimistic. People are sadistic, so vicious and malicious. Praying for assistance to overcome opposition. Or I'm gonna start resisting and then I'll pray for forgiveness.
Oh, one day I hope you see the truth. This puppet show, it stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh God, come back home. This crazy world is filled with liars and abusers. We need you now before we're too far gone. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now. We need you now. We need you now. This puppet show, it stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh God, come back home. This crisis you now before we're too far gone. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now.
שלום וברכה, כ"ג בטבת התשפ"ב, 27 בדצמבר 2021 למניינם. יש לנו הכבוד הגדול לשבת היום עם עורכת דין, חברה יקרה, עורכת דין שרית ארז. שלום וברכה.
שלום, שלום גם לך.
מה שלומך שרית?
מצוין, תודה על ההזמנה, כיף להיות פה.
תודה לך שהסכמת. ואנחנו ננסה לברר מה קרה כאן. עורכת הדין שרית שוורץ ארז היא אחת מחתומי מכתב עורכי הדין ישראל 2020, והיא אפילו תאמר את דברה בעצרת הקרובה, עצרת זכויות האדם, זעקת עורכי הדין, שתתקיים ב-13 בינואר בבימה. שרית, נתחיל להכיר. מי את, מה, מאיפה, איך?
נעים להכיר.
כן. איך הגעת אליי? מה עשית?
בריף קצר. מרצליה, נשואה פלוס שניים. למעשה אני מ-2005-2006, אם אני לא טועה, הוסמכתי כעורכת דין, ומאז התחלתי את המסע הארוך והלא פשוט בתחום. הצגתי עיריות בנושא של מיסוי מוניציפלי, הצגתי נישומים נגד עיריות, שלב מסוים כבר הבנתי שכנראה המקום שלי נמצא בצד השני של המתרס. ואז איכשהו הובלתי לייצג בנקים למשכנתאות בנושא של מימושי משכנתאות. ולאחר מכן כבר עשיתי סוג של מעבר לכיוון של נדלן יותר. ניהול מבנים, ניהול נכסים. התחום הזה אפילו בשלב האחרון, למעשה כבר לפני הקורונה, עשיתי מין סוג של הסבה. את האמת, התחלתי כבר לחשוב כבר ביני לבני, מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה. והגעתי למסקנה שמה שאני רוצה לעשות זה מה שכרוך באהבה שלי, העמוקה, שזה בעיקר זכויות אדם. בעיקר לראות את האחר ולפעול למען האחר. למעשה, אני חייבת לומר לך, זה שחשבתי ללמוד משפטים, למעשה חשבתי, שהייתי בת 21 אחרי הטיול לחול, הטיול הגדול לחול, אמרתי, וואי, מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה? מה אני רוצה? זה כבר השאלה המוקדמת, מה אני רוצה לעשות, כי פה שאלתי אותה כבר פעם שנייה. אבל לקחתי ככה את הספר, הייתה זה חוברת ככה של מגוון של מקצועות בחירה, אמרתי, בוא נראה, נדפדף, התחלתי לדפדף, ואז הגעתי למשפטי, אמרתי, וואי, מרתק, זה מה שאני רוצה לעשות בתור הקרוב, לפחות. ומה שהיה בליבי בעיקר, הנטייה שלי, זה לעזור למוחלש, לחלש, למי שצריך להישמע, למי שלא מוצא את מקומו, לכל מי שזקוק לזה באמת. ושם אני ראיתי את עצמי, אמרתי, וואי, לפי דעתי אני יכולה לתרום לחברה. ואיכשהו עשיתי את המהפך הזה כבר, את השלב השני, לפני הקורונה. והחלטתי שאני רוצה לעשות לי לעצמי, לביתי.
עשיתי תואר ראשון ותואר שני גם?
עשיתי תואר ראשון, תואר שני, כן, בבר אילן. עשיתי תואר למעשה מאחר ורציתי להרצות, להיכנס להוראה. סופו של יום, אתה יודע, החיים הובילו לזה שהגיע איזה טרלול אחד גדול, וטרף לי את כל הקלפים.
רצית ללכת לכיוון של דוקטורט, לכיוון האקדמיה.
ואקדמיה, וראיתי את עצמי, את האמת, גם די המליצו לי והציעו לי. אמרו לי, תקשיב, אנחנו רוצים אותך, בואי תעשי. וכאן זה נפל מבחינתי, הקורונה גרמה לי להבין זה שכנראה המקום שלי הוא לא שם.
זה כאב הגדול.
זה כאב ענקי.
כן, אני מכיר אנשים רבים שראו את עצמם באקדמיה, ולא רק לא יכולים ללמוד, זה נומד, אפשר לדחות את זה קצת, אבל גם אי אפשר גם ללמד. כלומר, בטח לא להיות חדש באקדמיה, כאשר אתה לא פועל לפי ההנחיות של האג'נדה, ולא לוקח לגופך את החומר הניסיוני הזה, וזה כאב גדול, יוצא שכתוצאה מזה, אני שואל מה יהיה בעוד כמה שנים באקדמיה? איזה עורכי דין אנחנו מגדלים? איזה רופאים אנחנו מגדלים? איזה אנשי רוח אנחנו מגדלים? כאשר כולם, גם התלמידים וגם המורים, צייטנים עד כאב, ולא רואים, פשוט לא רואים, את הפגיעה כל כך קשה בזכויות האדם הבסיסיות. ועשית את שלך, ופתאום הגעת אלינו למכתב עורכי הדין, מזמן כבר, כי מה? כי ראית מה? מה קורה סביבנו?
למעשה, מה שראיתי זה בעיקר מה לא קורה סביבנו.
אוקיי.
וחשבתי ביני לביני, אתה יודע, אני מאוד תופסת מבני אדם כיצור שהוא חושב, יצור שהוא נועד לחשוב, נועד להתפתח, נועד להסתכל סביבו, נועד לבחון, לראות עצמו בתוך המערכת, לראות המערכת מסביב, ואיכשהו זה נעלם. איכשהו אנשים מוצאים את עצמם באיזה מצב שהוא כפוי, נאלצים ללכת בדרך מסוימת שהם הותוותה להם.
ואין בלתה.
ואין, בדיוק. ואז אני ראיתי עולם אחר לגמרי. זאת אומרת, אני שואלת את עצמי שאלות, אני אומרת, אולי אני רק אני חושבת לא נכון. התחלתי לשאול שאלות, ואז להסתכל באינטרנט, ולשאול רופאים, ואגב, שאני שואלת ביני לביני שאלה, אז אני נעזרת כמובן באנשי מקצוע, כמו שכולם עושים, ואם מישהו נותן לי תשובה שהיא פחות נראית לי, פחות נשמעת לי, מתאימה להיגיון, אגב, כל אחד עושה את זה, כן? כל אחד יכול לעשות את זה, אני לא חכמה יותר מאחרים.
כן.
ואני פשוט שואלת שאלות, ולא קיבלתי תשובות. השאלות, תשובות לא היו מסביעות רצון, ואני אומרת, איך, מה זה משהו קורה פה? משהו מטומטם קורה פה? ואז שמתי לב שהתשובות הן חסרות, יש בהן הרבה לקונה. ושמתי לב גם שמתחמקות, ושמתי לב שנעלמות, ושמתי לב שאני עדיין נותרתי עם שאלות שלא קיבלתי עליהן מענה. ואז אני אמרתי, משהו קורה פה. משהו קורה פה. זה מהדברים שלא נאמרים, לא מהדברים שנאמרים. ככה הרי זה התחיל.
כן.
ואז שמחברים אחד ועוד אחד, אתה שם לב שהתשובה היא לא שתיים.
כן, כן.
והיא לא פשוטה, והיא תמיד מתפלפלת. אז פה התחלתי כבר לחשוד, פה כבר אמרתי, משהו קורה פה. הוא לא צריך לקרות, ואז זה בער בי, ואז אני אמרתי, משהו פה לא בסדר. ואז הגעתי איכשהו לכם. ואמרתי, וואו, אני לא מאמינה שזה קיים. אני לא מאמינה שיש עוד אנשים שחושבים כמוני, זה לא רק אני. וגיליתי שהרבה שואלים שאלות.
כן, אני אומר, שני דברים, ראשית, לנו כמי שלא רופאים, אני אמרתי את זה כבר בהזדמנויות רבות נוספות, לא משום שאנחנו עורכי דין, לא משום שעשינו אקדמיה, לא, לא, ממש לא, כי קליפת השום זה חשוב, לא חשוב בכלל. לקרוא, בן אדם מוסכניק, כל אדם אחר, לא חשוב מה המקצוע שלו, יודע לקרוא, יודע לנבור בחומר שהוא קורא, לכל אדם שהוא לא רופא יש יתרון כאן. אני טוען שרופאים במצוקה קשה היום. גם רופאים שלנו. יודעת, היום, ממש היום, שיתפתי את חומר של דוקטור יואב יחזקאלי. עכשיו, יואב יחזקאלי הוא אדם יקר, אני מכיר אותו אישית, אני תם לב ורוצה טוב. אבל הוא רופא. וקשה היה לי לשתף דברים אחרים שלו. גם את זה שיתפתי בידיים רועדות, כי הוא דיבר על לשווק את החיסונים לאוכלוסייה בסיכון או משהו כזה. ואת יודעת הרי דעתי על העניין הזה, אף אחד לא צריך לקבל את זה לגופו. וקשה לי עם ההמלצות האלה של רופאים. אז אני אומר, יש לנו יתרון בכך שאנחנו לא רופאים. זאת אומרת, הרבה יותר קל רופא שיכיר במה שבאמת קורה כאן, בעצם חרב עולמו, ומי יסכים להחריב את עולמו? אז הם נלחמים בדרכם שלהם. וראינו, את אומרת, אחרי שנברנו, כן, אמר דוקטור איציק וורקפת באיזה רעיון, אני רואה שכמו שאת אומרת, לא מקבלים נתונים נכונים, או מקבלים נתונים מעוותים, אתם זורקים אותנו לחפש למה, לאג'נדות האלה, לקונספירציות מה שקראתם. אז אני לא יודע לאן את הגעת בעניין הזה, שריטה, אבל אני לא הלכתי יותר מדי רחוק למעלה, זה גם פחות חשוב לי. מה שמאוד ברור לי, שאנחנו נמצאים תחת שליטה של תאגידים מאוד מאוד חזקים, שברור לי לגמרי שהאינטרסים שלהם הם לא חופפים לאינטרסים שלנו, כאשר הפרמה היא רק זרוע במלחמה הזו שניחתה עלינו, אבל באמת אין לאירוע הזה שום קשר לרפואה. אני מקווה שאלה גם התובנות שאת הגעת אליהן. ודי לי בזה, אני אומר. כלומר, ברור לי לגמרי שלא קשור לרפואה, מנסים להפוך אותי לעבד נרצע, עד כדי שליטה במה אני, לאן אני אזוז, את מי אני אראה, לאן מותר לי להיכנס, לאן אסור לי להיכנס, מה ייכנס לגופי? תראי לאן הגענו. לגופנו חדרתם. אנסים. אונס, אין מילה אחרת. וזה הכאב הגדול. ופנו אלייך אנשים, שרית, אני מבין, פונים אלייך נפגעים של ה...
פונים אליי, אבל בואו, אני רוצה להקטין ולומר עוד משהו, לשתף. אני מטבעי אדם שאוהב לשאול.
כן.
יש הרבה כמוני, עוד פעם. אני תמיד מנסה איכשהו להזדהות, או שאיכשהו הזדהו איתי, מפני שאין בי שום דבר מיוחד. אני כמו כולם. אני אוהבת לשאול שאלות. אני אוהבת לחקור בכל מיני מקומות, כפי שאני אמרתי, ציינתי לפניכם. וכן, מקום שיש בו איזה אמירה קונספירטיבית או משהו, אני רוצה לחקור ולבדוק אותה, לא מפני שאני בהכרח מאמינה בה, אלא מפני שמקום שיש בו העלמה של איזה קונספירציה כזו או אחרת, שם אני רוצה לבדוק, שם אני רוצה לראות, מפני שיש מישהו שלא מעוניין שאני אראה את הקונספירציות, את השיח הזה. זה לא קונספירציה, זה שיח על עניין כזה או אחר שלא רוצים שיהיה פתוח לציבור, רוצים להבליע אותו.
בדיוק.
אז אני קוראת, קראתי, ולפעמים גם אמרתי את הדברים שלי בצורה כזאת או אחרת לכמה אנשים, ואז זכיתי למין, אתה יודע, מין מבטים. גם אתה זכית
למבטים.
אני בטוחה שהרבה מאיתנו זכו למבטים, מפני שהעזנו לחשוב. ואז אני אומרת, המבטים האלה הפכו לקצת יותר קרים, ועם האמירות של עובדי ציבור, אז המצב קצת החריף. הוא כבר לא רק מבטים, הוא גם אמירות. אז זורקים לעברי כל מיני אמירות כאלה קצת פוגעניות, לא רק מבט, זה כבר קצת מעבר. ואז אני מרגישה שאני לא בסדר, ואני אומרת לעזאזל, אני אדם שעושה כל כך הרבה לחברה. אנשים פה לא מכירים אותי, אבל אני אדם שתורם ועושה המון.
ספרי לי על זה קצת, אני יודע שאת עבדת בהתנדבות, עשית הרבה דברים.
אני מתנדבת בכל מיני קהילות פה שהן לעזרה לנשים במקלטים, לקשישים, חסרי ישע, מתנדבת בעמותות כאלה ואחרות. הקמתי יוזמה פרטית בקורונה, מתוך איזה דחף שלי לסייע לציבור. אמרתי, וואלה, אני אקים איזה מיזם כלשהו, קראתי לו מחשיבה לעשייה, אני וחבר'ה טובים כמוני, כמו רויטל שרי ואחרים. ואמרנו, בוא נקשר בין איזה גופים כלשהם, אפילו בוא נצוח עניין ממשלתיים, ציבוריים, וספקים למיניהם, ונקים איזה סוג של איזה מחווה כלשהו, נרים איזה פעילות שהיא אלטרואיסטית, התנדבותית לגמרי. אז עשינו כל מיני דברים במחלקות המוטו-אונקולוגיה, בבאר שבע, בסורוקה, ועשינו בבלינגסון, פתח תקווה, למחלקת כלי דם. הרמנו כל מיני, איזה הפנינג כזה נחמד. וכל זה, אתה יודע, חשבון זמן שלי, ועשייה שלי, שזה מספק לגמרי. ועשיתי הרבה דברים טובים בחיי. אני אומרת, כבר, כביכול, אני מוכפשת, אני מודרת. קוראים לי בשמות, אני מוקצת מהחברה. ואתה יודע מה?
אפילו להתנדב לא יכול
אפילו
להמשיך.
אפילו להתנדב אני לא יכול להמשיך, אבל אתה יודע, בוא נניח, את זה,
מילה,
בוא נניח כן. את זה בצד.
כן.
ואני חייבת לומר לך שמה שהכי פגע בי, מה שהכי גרם לי להצטרף, זה השלב שאני שמתי לב, זה שהתקשורת, כל מה שאני קוראת, הוא בעצם חד צדדי. אני מנסה למצוא מידע, כפי שאמרתי לך, אבל המידע הוא חד צדדי בכל אמצעי המדיה שאני מכירה. פעם ראשונה, יורם, בהיסטוריה, זה שהתקשורת היא כל כך מגמתית, שהיא מביאה לידי ביטוי צד אחד מסוים ותו לא. אמרתי, משהו פה מוזר, אנשים לא שמים לב לזה. איך אנשים לא שמים לב לזה? ואז אני אומרת, ואני מפליא, אתה יודע, בשיחות ביני לבני, ביני לבני משפחתי, אני אומרת, הם לא רואים את זה? ויצר לי לומר, זה שכן, זה שחלק מאוד אהוב מבני משפחתי, שאני חייבת לו את חיי, רואים, רואים באמת את אותו צעד כמושפעים. אני לא כועסת, אני לא כועסת על אף אחד שחושב מה שנותנים לו לחשוב. זה בסדר גמור. כי אתה יודע למה? כי אני יודעת זה שבשלב מסוים הוא התחיל לבדוק והתחיל לשאול שאלות. אני לא אכעס עליו שעושה את זה עכשיו מאוחר, אלא אני עודד אותו ואני אומר לו כל הכבוד. כל הכבוד שאתה מתחיל לקרוא, כל הכבוד שאתה מתחיל להתעניין, אתה לא שם לב, אתה לא רואה. אתה לא רואה פעם ראשונה בהיסטוריה שמחייבים אנשים, בני אדם, לבצע פרוצדורה שהיא פולשנית בגופם.
יפה.
ואז אני אומרת, איך אנשים לא זורקים, איך אנשים לא שמים לב, כאילו מה?
אנחנו מכירים את הדין הפלילי, כמה סייגים יש לחדירה לגופו של אדם, לבדיקות לזה,
ופתאום אתה רואה עוד הוראת שעה, עוד הנחיה שהיא מאפשרת את זה. ועוד איזה אפשרות של הגבלת תנועה, חופש תנועה, הגבלת שיח, הגבלה של אדם לבחור על גופו. אני אומרת לה, זזל, איפה זה נשמע? ואז אני פונה למשפחתי ואני אומרת, אם אמרו לך, זה שאתה חייב להחדיר לי חומר לגוף, ואתה יודע שאני לא רוצה, אתה תעשה את זה? אז הם לא יודעים לתת לי תשובה, זה אומרת, זה מה שקורה עכשיו, תתעוררו, תשימו לב, זה מה שקורה, זה מה שמבקשים ממני לעשות.
אז לעניין החד צדדיות, אם יורשה לי, אנחנו רואים שכל השיח הוא חד צדדי, ו... כל מי שמנסה לומר אחרת, במקרה הטוב מולעג, במקרה פחות טוב מאוים, במקרה עוד יותר פחות טוב נפגע ממש, עם פגיעה פיזית או פגיעה כלכלית או קריירה וכאלה. אתה אומר לה, קודם כל, זה לבד, כבינימט, זה לבד, כן, ההקצאה הזו, השיח החד צדדי הזו וההלעגה של כל מי שאומר אחרת, זה לבד צריך לשכנע אתכם, לחשוב רגע, להתחיל לחקור, איך יכול להיות? אבל אני אומר, חד צדדי, עד כדי כך, אני מבקש לספר לך סיפור. ביוני-יולי השנה, אני לא זוכר בדיוק, היה כנס של לשכת עורכי הדין באילת, סיפרתי לך על זה באוטו. כנס של לשכת עורכי הדין באילת, כאשר מושב הפתיחה היה... מושב שדן בכפיית הליך רפואי, כפיית טיפול רפואי על אדם על פי המשפט העברי, על פי ההלכה היהודית, פאנל שלם, שיושב ראש המוסד היה מי שלימד אותי משפט חוקתי, מי שלימד אותי זכויות אדם מהן, איש יקר מאוד, חכם מאוד, חשוב מאוד, דוקטור אביעד הכהן, אז היום פרופסור אביעד הכהן, הוא היה יושב ראש הפאנל הזה, וכולם שם דנו, כאמור ביכולת לכפות טיפול רפואי על פי ההלכה היהודית, אבל זהו שלא היה שם אחד לרפואה שייתן איפכא מסתברא, ויש ההלכה היהודית, בהלכה היהודית יש הכל, בכתבי הקודש יש הכל, יש גם את זה וגם את זה, ויש אפילו עוד יותר מקורות להביא מתוך הכתבים האלה שאוסרים את העניין הזה, אסור לעשות את זה כאשר זה שנוי במחלוקת, אפילו עם רופא אחד מפקפק בעניין, שווה אל תעשה, כך כתוב פלא יועץ אם אינני טועה, ולא היה שם אחד בפאנל שיאמר אחרת. חברה טובה שלנו, עורכת הדין אורלי ירון, אלוף משנה אורלי ירון, נשיאת בית דין צבאי בדימוס, מחתומות המכתב, מכתב עורכי הדין, הייתה בכנס הזה, גם כן היא בדיוק תפסה את זה, בדיוק ביום שהתו הירוק בוטל, ואחרת היא לא הייתה יכולה להיות שם. כבר לא חל כאילו על העניין הזה, אבל זה לא שהם הזמינו, לשכת עורכי הדין לא הזמינה, אנשים לא הודיעה להם שאפשר לבוא לעורכי דין שאינם מחזיקים את תו ירוק, אף אחד לא ידע על זה. היא הייתה היחידה שם, כי היא באה להרצות. היא באה לתת הרצאה, אני כבר לא זוכר באיזה עניין, יחסי עורכי דין, אני לא זוכר, הרצאה מאוד מעניינת שלה, היא בכלל אישה מאוד מעניינת וחכמה.
נכון.
כן. וזה היה למחרת ההרצאה שלה, אבל באותו כנס, באותו מושב, היא ביקשה לומר איזה דבר, אז הם התחילו עם החיסונים של הילדים, ו... לא נתנו לה. אז היא התעקשה, והיא כן אמרה, והיא ביקשה, היא שאלה את הפאנל, למה לעשות את זה, כשאין בעצם שום נתונים שמראים שצריך את זה, לעשות את זה על הילדים. תקפו אותו שם, ברמה מילולית ופיזית, פיזית ממש, התקרבו אליה, ומה צעקו לעברה משוגעת וכאלה? עורכי דין! עורכי דין בישראל! על כך שהיא בכלל התבטאה באופן אחר ממה ששם קורה. תקפו אותה עד כדי כך שהיא הייתה חייבת לעזוב את המקום, ומתוך המסדרון הזה היא התקשרה אליי. שהיא פשוט מרוסקת נפשית, תביני איזה אירוע טראומטי. כנס, לשכת עורכי הדין, מוצף עורכי דין מסביבך, גם תוקפים אותך על כך שאתה, תוקפים פיזית ממש, קפצו עליה, על כך שאתה מעז לומר איזה דבר אחר. לאן הגענו? באותו לילה נולדה העתירה לבגץ, בגץ הקצינות מה שנקרא, שעסק בהסכמה מדעת, אורלי וחברותיה, עורכת הדין תמרה אבנר, סגן אלוף, ותמרה אבנר שגם היא תאמר את דברה בעצרת, היא תקריא שיר שהיא כתבה, אני מגלה פה סוד, היא משוררת וסופרת, עורכת הדין תמר אבנר כאמור, ועורכת הדין רב סרן במיל בתיה זקס, שלושתן בגץ הקצינות, אמירים, זה נולד שם, באותו לילה, במלון באלת. אני מגישה עתירה, אורלי כמו אורלי, התחילה לכתוב את העתירה, ושך ידוע, הם ביקשו מבית המשפט לחייב את משרד הבריאות ליתן מידע, כפי שמורה לנו סעיף 13 לחוק זכויות החולה, וממילא שהדברים יהיו בהסכמה מדעת. נו, כמו בשאר העתירות, גם כאן בית המשפט לא נכנס בנעלי המומחים, ואימץ כאילו תורה מסיני את עמדתה של המדינה, והעתירה נדחתה. אז אין איפך מסתברה, זה מה אני אומר. הוא הדין באשר להתנדבות, למעשה התנדבותי שלך, את פעילה מאוד ורצית לעשות, עשית במשך שנים טוב לאנשים בלי תמורה, ואפילו את זה אי אפשר עכשיו, כי אנחנו לא עומדים בתנאים. גם לי זה היה. כשיצאנו מהרכב, ראית על האוטו שלי מדבקה של ידידים, וסיפרתי לך שכן, אני בתחילת הקוקוריקו, הבנתי שאנשים נסגרים בבתים, ואנשים חולים, לא יכולים להגיע לתרופות ולמזון. אז התנדבתי בידידים, וחילקתי מזון לאנשים. לקחתי את האוטו, לקחתי ארגזים של מנות, וחילקתי לפי כתובות. והלכתי לאנשים זקנים שנתקעו בבית ולא יכלו לצאת, לקחתי מהם כרטיס, לפעמים הורידו את זה בחבל מהזה, כן? וקניתי להם תרופות והחזרתי וככה. עד שבאיזשהו שלב, גם הארגון הנפלא הזה, ארגון ידידים, ארגון נפלא, אנשים טובים.
נכון.
נפלו בתוך העניין הזה, ומסכות, ורעשנים, וחיסונים, וזריקו. אמרתי להם, חבר'ה, תודה רבה. נעמתם לי עד מאוד, אני עם זה לא יכול לשתף פעולה לצערי, שתתפקחו, תתקשרו אליי. והחזרתי להם את הז'קט. אז עד כדי כך אני אומר, שאפילו להתנדב, ואנחנו כבר לא יכולים. אתה יודע כמה מתנדבים במדה פונים אליי, אני לא יכול להמשיך, אני לא יכול לעשות את הקורס, אני לא יכול לזה, אני לא יכול פה, אני, לא נותנים לי לבוא לתחנה. כואב, כואב הלב, ומקל וחומר כאשר מדובר במטה לחמו של אדם. שהם לא יכולים לעבוד. רבים רבים, אני רואה מגיבים אצלי, כל מיני מבוהלים, מי כופה עליכם, הם אומרים, מי כופה עליך? אז מטומטמים, אני רוצה שתדעו את זה. בן אדם שלא לקח את הרעל הזה לגופו, לא יכול לעבוד במדינת ישראל. אתם מבינים מה אני אומר? בן אדם שלא לקח את הרעל הזה לגופו, החליט להשאיר את גופו נקי מן הרעל, לא יכול לעבוד בישראל, לא כשכיר. אתם מבינים? אז מי אתם שתגידו אין כפייה? יש באבו אבו הכפייה. הדבר הזה נכפה באמצעות פקודת בריאות העם. זוהמה, אני כבר אמרתי את זה. אמרתי את זה במקומות רבים. זו הזוהמה בלעדיה אין. בלעדיה כל הדבר הזה לא יכול היה לקרות. פקודת בריאות העם, אנחנו יודעים, פקודה, כלומר, שאיבה מן הדין האנגלי, גם שמה 1940, כן? שמאפשרת את כל הדבר הזה. בלעדיה אי אפשר סעיף 20 לחוק הזה, לפקודה הזו, מתיר להכריז מצב חירום בגין מגפה. ואנחנו הרי יודעים שבמצב חירום היינו מתמיד.
אנחנו מ-48 בשעת חירום. אנחנו מדינה שכנראה אוהבת להימצא בשעת חירום. זה מאוד נוח. זה מאוד נוח, כן, להטיל כל מיני הוראות שעה.
שליטה.
ולשלוט, כן, ומאוד קשה לי עם זה, מאוד קשה לי עם זה, שאנשים הפסיקו לחשוב. ואנשים אינטליגנטים.
זה הכאב הכי גדול, החברים הכי חכמים שלנו.
כן, ואני אומרת, הם פשוט נפלו. הם נפלו מפני שיש בהם שליטה והפחדה וטרור, ואני אומרת, הם נכנעו. אבל אני אגיד לך מה, מתחילים לשים לב, לשוני, מתחילה איזו התעוררות, אנשים מתחילים לשים לב, להסתכל סביב ולראות שפתאום, לא יודעת, פתאום עשרות, אני לא יודעת אם אתה מורה בנושא, פתאום הרבה ספורטאים מתים מדום לב.
שאני מורה, הדברים נמצאים.
אבל זה מקרי,
כן.
אבל זה מקרי לגמרי.
לא קשור.
לא קשור.
כן.
ופתאום נשים.
מבוגרות פתאום.
לידות שקטות.
מבוגרות מדממות, כן.
ופתאום נשים מקבלות מחזור ארוך מאוד וקשה. ופתאום אנשים מקבלים שלווקת חוגרת, ותופעות לוואי כהנה וכהנה, וג'ילן ברע, השיתוק של מחצית הפרק,
כן,
ומחלות, תשמע, זה קורה,
כן.
נכון? זה קורה, זה סך כל הגיוני.
אבל איך זה כל כך הרבה בסמיכות לחיסון, אף אחד לא...
אני לא יודעת, אני צריך לבדוק את זה, ואתה חושב שמישהו צריך לבדוק את זה?
אני משוכנע.
אני חושבת, אבל אתה חושב שיתנו למישהו לבדוק את זה?
אז זהו שלא.
אבל אתה יודע מה? יש אנשים שבודקים. פשוט צריך להיכנס לפייסבוק, לקבוצות הנכונות. המידע הוא חשוף בערוצים מסוימים. אפשר לראות ולקרוא את כל מה שאנחנו מדברים עליהם. אנחנו לא ממציאים דברים.
כן.
אנחנו לא סתם שולפים מהמותן. באתר של משרד הבריאות יש אלפי תלונות על תופעות לוואי של אנשים אחרי החיסון הראשון, השני, הבוסטר. אבל זה לא מופץ, וגם הם פתאום נמחקים, נכון? שמת לב,
המון המון.
נמחקים. כן. דיברנו על זה, דיברו על זה הרבה מאוד בפייסבוק, איך פתאום רואים אותה.
כן.
אבל לא מדברים על זה, משתיקים את זה, ואז אני אומרת, אבא, כאנשים, יש להם משפחה, יש להם ילדים, הם רוצים להשאיר איזה עולם כלשהו טוב לילדים שלהם, אלה לעצמם לא, ניחה. על איזה עולם אתה רוצה להשאיר לילדים שלך? עכשיו אני קוראת באיזה בפנייה לרופאים, לשוטרים, לשופטים, לעורכי דין, לכל קהילה שהיא, אנחנו כולנו בני אדם, יש לנו משפחות, מה אתם רוצים להשאיר אחרי לכתכם? אתם שמים לב שמשהו קורה, אני יודעת, יש פתגל של פיתורין ענקי במשטרה, יש הפגנות, שאני לא יודעת אם הציבור שומע עליהם, אבל של רופאים ואחים ואחיות כמובן, ומטפלים וסיעוד ומרפאים ריפוי בעיסוק, והרבה במגוון מאוד גדול של תחומים של אנשים שיוצאים גם לרחוב במוצאי שבת ומביעים את עמדתם ואת קולם, אבל
לא רואים כלום בטלוויזיה, אפילו לא אייטם.
זה לא נקפה לך מוזר, בוא תגיד לי עכשיו, תגיד, לא נשמע לך מוזר.
אני אומר, אפילו אם נגיד...
קוראים דברים, ואתה לא שומע לי.
נגיד שהם מדברים שטויות, אנחנו כבר חודשים רבים, בבימה מתחילת התהליך,
נכון.
בבימה באופן קבוע, ועכשיו זה התפשט לרעננה ולמקומות אחרים, זועקים זעקה, אלפי אנשים באופן קבוע זועקים איזושהי זעקה במדינה. כל האלפים האלה מדברים שטויותים. שטויותים, פגרים. הולכים ברחוב צועקים, פגרים. אלפי, אלפי פגרים צועקים ברחוב. בעקביות כזו. זה לא אייטם של כמה שניות בחדשות? אלפי מפגרים, נגיד, הולכים ברחוב וצועקים. כל שבת, כל יום, כל יום. איך יכול להיות שזה לא אייטם בחדשות? אפילו אם מדברים שטויות, אני אומר.
אז אני אומר לך. כי אין אינטרס לא לציבור לדעת, אלא אין אינטרס לפרסם את זה. הרי זה קצת מנוגד, אתה מבין? זה קצת קשה לקדם מהלכים ולהכניס חיסונים ובוסטרים וכל שני ושלישי להחליט כל יום לשנות את הדעה ולהחליט פעם אחת זה שהחיסון הבוסטר טוב לחצי שנה, והנה עכשיו הוא טוב גם לשלושה חודשים, והנה כבר מגיע הרביעי ואחריו גם החמישי, אבל עוד לא בדקת את החמישי ועוד לא בדקת את הרביעי.
שום דבר לא נבדק.
אבל אני יכולה להבטיח לך שיהיה גם שישי, עד שתהיה התעוררות קצת יותר גדולה. אנשים יבינו למה בעצם אנחנו צריכים להכניס את זה כל שלושה חודשים.
איך אלה בכלל חיים בלי שלקחו את זה והם הכל סבבה להם, הם לא חולים, הם לא חולים, ואנחנו כל הזמן חולים מאז שלקחנו את זה, איך יכול להיות, הם שואלים את עצמם.
אבל אני לא מאשימה אותם.
כן.
אני לא מאשימה אותם, זה מידע שזורם אליהם באופן סיסטמטי, פסיכולוגי, כדי להגיע לתוצאה רצויה, והתוצאה היא לגרום להם לישון, לא לשאול. בעצם אנחנו... הפכנו להיות מבני אדם לסוג של מחשב ששולטים בו.
רובוטים, בדיוק.
רובוטים, ואז אני... לא אני לא קונספירטיבית.
אז,
אני אדם מן היישוב, כן. אני אדם ממוצע, כן. ואני שואלת שאלות שכל אחד צריך כן. וראוי שישאל.
כן. אז אנחנו כבר עכשיו שומעים מנכ״ל פייזר במו פיו, מדבר על כך, שהם מפתחים גלולה כזו, עם צ'יפ. כן, הוא מדבר על כך שבעצם תהיה בקרה למוסדות הרפואה לגבי הלקיחה של התרופות, כלומר יוכלו לדעת מה לקחת מתי, יוכלו לדעת מה לקחת מתי. איזה יופי.
למה הם צריכים לדעת מה לקחת ומתי?
כי זה יותר טכנולוגי, זה יותר משוכלל, זה יותר מתקדם, יש התקדמות.
לא מבינה, איך הם רואים
את העתיד? הרפואה מתקדמת.
איך הם רואים את העתיד? אני לא מבינה, בוא תתאר.
זהו. אז הם מציגים להם את זה בצבעים ירוקים, ואז הם לא רואים שזה לא בסדר. וואלה, הרפואה התקדמה, הטכנולוגיה התקדמה, וואי, יכולים לדעת מה, הכנסתי לגוף, מטומטם, לקחו לך את הזכויות, אתה לא מבין? שולטים בך עד כדי כך שיודעים מה יש לך בגוף ומה לא. אתה לא מבין? מתי תבין? אחרי העשירי? אני סליחה שאני מתרגש, כן.
אני כל כך מבינה אותך.
כן.
אבל מה שהייתי מציעה זה דבר מאוד פשוט. להתחיל לשאול שאלות. להתחיל לבדוק. לא לעשות את כל הפעולות הרוטיניות שאתה עושה כי נאמר לך שאתה צריך לעשות אותן. לחשוב.
החשיבה עצמאית הזו.
אבל יש לך הרבה מקורות שאתה יכול להגיע אליהם בפייסבוק. באתרים למיניהם, כן. אתה פשוט צריך לעלות שאלה והיא תגיע.
אבל אז עולה מיד הטענה, שריטה, שרפואה לא עושים בפייסבוק. רפואה לא עושים בטוויטר. אתה רוצה דעת המומחים, כנס לזה, למשרד הבריאות. אבל אין שם מידע.
ואתה יודע ש...
אין, הם לא נותנים לנו את הנתונים הנכון, ואם הם נותנים, הם מעוותים אותם, הכל שקרי, הכל מלמעלה עד למטה, הכל שקר.
אתה יודע שאדם
חכם... אז איפה אני אשיג את המידע?
אדם חכם...
כן.
לא מסתכל רק בערוץ אחד.
כן.
הוא מסתכל בכמה...
ומצליב מידעים.
אתה יודע שאני הולכת לרופא, אמרתי לך את זה, אני כבר לא זוכרת, אמרתי לך את זה ברך, ושאמרתי פה שאני הולכת לרופא, אני מקבלת חוות דעת, ואם היא פחות נראית לי, אני הולכת לעוד רופא ומקבלת עוד חוות דעת.
Yes.
אני לא למדתי רפואה. אין לי הבנה מקצועית. אבל דברים שאני לא מבינה בהם, והם לא מטווחים לי כדי שאני אבין, אז איך אני יכולה לדעת?
בדיוק. מאיפה נוציא
למשל,
את
הכל? למשל, סתם, נותנים לי תרופה כלשהי.
כן.
ולא אומרים לי מה הרכיבים שלה, מה הסכנות כן. שלה, מה זה. אז איך אני יכולה להבין או לדעת? עכשיו, יאמרו לי אנשים, ואנשים חכמים מאוד, כן, אבל גם אקמול ואופטלגין את לוקחת מבלי שאת תקחי בחשבון את כל התופעות לוואי, ויש לך מגילה.
כן.
אז אני אומרת, כן, אבל ניסו את זה. לא. Mm. היה איזה מחקר קליני של 10 שנים, ואחריו, עוד כמה שנים זאת, עד שתרופה יוצאת לאור, עד שהיא עוברת תהליכים, אז... בוחנים אותה, ומקבלים אישורים על אישורים על אישורים, עד שהיא תצא לשוק.
אוקיי, גם אני, שרי, תרחב לעצור אותה. אל תכסי עליי. זה בסדר?
בסדר גמור.
כי גם זה, מי שהוא רצה שתדעי.
נכון.
חרטה ברטה. כל מה שיוצא מבית המרקחת, הכל. זה שקר. אני אסביר. שום דבר לא נבדק. הכל מחור, משחק מחור. מדובר ברעלים. הכל. רגע. בואי נעזוב את התרופות. מכירה את הספר צבים כל הדרך למטה?
יש לי אותו בבית.
בבקשה. צבים כל הדרך למטה, 405 עמודים, שמדברים על החיסונים. דרך אגב, לא על הקוקוריקו. עוד לפני. המחברים עלומים, לא ידועים, מפחד, מחשש לחייהם, גם ההוצאה לאור. 405 עמודים שמספרים לך שבעצם התעשייה הזו של הזריקות, של החיסונים, מדובר ברעלים מימים ימימה. מקדמת דנה, הכל רעל. הרי מה זה צבים כל הדרך למטה? נסביר, צבים כל הדרך למטה זה ביטוי מן המזרח, שבא לבטא פרדוקס שאין לו פתרון. כן, השטוחיסטים מדברים על צו שמחזיק את העולם, אז תמיד עולה השאלה מה מחזיק את הצו הזה, ומה מחזיק את הצו מתחתיו, ומה בסוף מה. הוא מתברר שמדובר בצבים כל הדרך למטה, בלי פתרון. למה בעצם? בוא נלך רק לפרק של הרגולציה בספר הזה. מה אתה מבין שם? מה אתה רואה? אתה רואה ש... כשמנסים חיסון, הרי צריך קבוצת ביקורת. קבוצת הביקורת צריכה לקבל כלום, פלצבו, משהו שהוא שום דבר. מים פיזיולוגיים, מה שנקרא. שלא ייתן, לא יעשה שום השפעה בגוף. אבל זהו שלא. קבוצת הביקורת בסוקולד ניסויים האלה שאישרו את כל החיסונים, כולם, כל השנים, קבוצת הביקורת הזו קיבלה רעל אחר, חיסון שכבר אושר באותה דרך קלוקלת. צבים כל הדרך למטה. אז גם קבוצת הביקורת וגם הקבוצה שמנסה את החומר, כולם קיבלו רעלים. יוצא שאם יש תופעות לוואי, לכולם יש תופעות לוואי. אז אתה לא יכול להאשים את החיסון הנבדק. מבינה את הפשע? פשע, שעים כנגד האנושות, זה לא פחות מזה. אגב, את הביקורת לספר צבים כל הדרך למטה, כתבו שני קרימינולוגים בארץ. פרופסור נתי רונאל ודוקטור אתי אלישע, שיש לי הכבוד להימנות עימם בחזית המקצועית לאתיקה. אלה שני קרימינולוגים שכתבו את הספר, את הביקורת לספר הזה. מה אתה מבין? שמדובר בפשעים. אתה קורא 405 עמודים, אתה מבין שמדובר בפשעים. פשע. אז את אומרת לי, נבדק, הוא נבדק, זה טכנולוגיה... שום דבר לא נבדק. הכל מכור.
אתה יודע שמי ששומע את זה, נופלת עליו עכשיו פצצה.
אני מבין, וגם קשה לו להקל את זה.
כן. זה מאוד קשה להקל נתון כלשהו ש... וואלה, אתה אומר, זורקים לי את זה, והוא לא בהכרח עובדתי, בוא תראה לי. בוא תראה לי איפה, איפה המקור שלך. אז אני אומרת, כל המידע שיש לנו כרגע בחדשות, המידע החד צדדי הזה, מה המקור שלו? בוא נראה מה המקור שלו, אולי המקור שלו נכון יותר. ואז אנחנו מבינים שהמקור הוא גם מקור שהוא קשור בדרך כזו או אחרת לבעלי אינטרסים. לפרמה. זאת אומרת ש... וואלה, מי הרוויח מכל הסיפור הזה, אחי? פייזר, לא? כמה היא עשתה? 33 מיליון? מיליארד? כמה? לא, לא, לא. אני כבר...
הרבה כסף.
אתה יודע מה? זה כסף שאני לא מכירה וכנראה לא יהיה אצלי. ולא יהיה אצלך וכנראה לא יהיה אצל הממשלה שלנו. אצל... אבל... אבל צריך להבין זה שהמידע שנחשפים אליו אנשים באמצעות המדיה, הוא מידע שגם הוא מבוסס על... הם קוראים לזה עובדות, אבל הם לא בהכרח עובדות.
שום דבר לא עובדות.
הם לא בהכרח עובדות. הם נתונים שבדקו בעלי עניין כדי להגיע לתוצאה מסוימת, שיכול להיות שגם ממוטט. יכול להיות שהטו אותה כדי להגיע לכיוון הזה.
ואנחנו רואים שזה לא יכול להיות
שהטו אותה. אבל זה לא יכול להיות.
כן.
ולי כואב זה שדווקא בחרו בנו, באנו במדינה שלנו כמדינת כשפני ניסיון. ואני אומרת, איך, מה, אני לא מבינה, אנחנו קלים יותר? קל להשפיע עלינו יותר?
אז יש לי
מה... אתה יודע שזה קצת מוזר, זה גם לא מתיישב כל כך עם ההיגיון.
כן. אנחנו הצברים, אנחנו מחוספסים.
גם לא עובדתית, אנחנו... עלינו קל להשפיע. יש לנו שם בכל העולם ככאלה שאי אפשר להשפיע עליהם.
אז יש לי מה לומר על זה.
אז כאילו... מה, בוא תאמר, תגרום לי להבין זה למה אנחנו the chosen one.
שריטה, אנחנו לא בכדי נבחרנו להיות שדה הניסוי של העולם. זה קר מאוד נוח. לא בכדי אנחנו הדמוקרטיה היחידה בעולם שבה יש גיוס חובה. וממילא, דוקטרינת הציות העיוור מוטמעת בנו מילדות. אנחנו כולנו היינו בצבא, אנחנו יודעים איך זה עובד. בתרגיל, כשיש תרגיל, אתה תמיד מנצח בו, הביום אוהב תמיד מפסיד. יש משימה, יש מטרה, יש יעד, לא חשובה הדרך, מגיעים אליה, כן? בקורס חופשים לימדו אותנו חובש טוב, חובש מאלתר. לא חשוב איך, תגיע ליעד. ותנצח בו בסוף. אז משתמשים בצבא הזה, למשל, כשדה ניסוי, ואנחנו הרי מכירים תקלות בעניין הזה, האנטרקס וכו' וכו'. וזה לא היחיד, יש הרבה סיפורים כאלה, שהשתמשו בצבא,
כשדה ניסוי. אני מכירה אישית, אני מכירה אישית, זוג, שעשו עליו ניסיון, בצבא נתנו לו לקחת תרופה כלשהי, וביקשו ממנו לתת פידבק על איך התרופה, יום אחרי, יומיים אחרי, שבוע אחרי, המשיכו לתת לו תרופות, ו... וכן, עד שלב מסוים זה שהם גם לא שיתפו פעולה, אבל הצבא לא ידע את זה. אבל כן.
זהו. אז מאוד נוח, ואנחנו כנראה, בניגוד לסטיגמה שהודבקה לנו, פשוט עם צייטן, צייטן ומטומטם.
אתה חושב שאנחנו עם מטומטם?
אנחנו עובדה. אני... עובדה, תראי. הרבה תוקפים אותי בעניין הזה, אומרים לי מה, אבל הם לא מטומטמים, לא יכול להיות. לא למדת את החומר, לקחת את החר הזה לגוף, כי אתה עצלן, זה סוג של טמטום, אתה מטומטם.
אבל...
רגע,
אוקיי.
לא לקחת את זה לגופך כי אתה רשלן, לא רצית ללמוד את החומר, לקחת את זה לגופך כי אתה רשלן, אתה מטומטם. לא לקחת את זה כי אתה, קנית את כל מה שסיפרו לך בטלוויזיה, ואתה פוחד מאוד מאוד מהווירוס, אתה מטומטם, על גופי אני יודע את זה. על גופנו אנחנו יודעים את זה. לא רק קנית את הסיפור של המסוכנות של הנגיף, קנית גם את המסוכנות של איש לאחיו, אתה סופר דופר מטומטם. אז אני אומר, שרית, מדובר במטומטמים. זה טמטום. כועסת עליי חברה טובה שלי, ריקי לוי, אומרת לי, זה פסיכוזה. זה מצב פסיכוטי. הם נכנסו למצב פסיכוטי. בסדר, פסיכוזה. אני קורא לזה טמטום, זה. זה מטומטם. לא עזור כלום. אתה הולך עם הסמרטוט המטומטם הזה על הפנים, אתה אדם מטומטם. שום דבר פחות מזה.
אבל אני אגיד לך משהו, גם אני הולכת את המסמרטוט
המטומטם. אתה הולכת כי את חייבת. כי את מפחדת מעל זה, מהדוח. לא, אני לא מדבר על אלה. אני מדבר על אלה שמאמינים בצורך. סתרית.
כן, שתוקפים, מפחדים
שתוקפים
לגמרי.
אנשים אחרים.
כן, זה מפחד.
לא לאוכלוסייה הזו שנאנסת קראתי מטומטם, לא. אני מדבר על אלה שאכלו את הסיפור, שמפחדים רפואית. אבל הקסריטה, אנחנו, היה לי הכבוד לשתף פעולה עם איש יקר, עדיין, עדי בן שטח, להחלים בבית, חלרן וכו'. ואני באתי במגע עם אנשים, חולים עם סימפטומים, במה שנקרא קוקוריקו. על מי אתם עובדים? מקרוב, קרוב. איך? כלום לא קרה לי. למה? איך יכול להיות?
אבל
ראינו, כשאתה מטפל באנשים, once אתה מפחד מזה פחות, ברגע שאתה מפחד מזה פחות, אתה מבין שאתה צריך לעבוד בזה, לתרגל את הנשימה, לפתוח את הבית, מה שלא קורה בבית חולים, חדר מעוברר, לחבק את אהוביך, להתנשק עמם ולהתקרב עליהם, מאוד 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 להתקרב עליהם. לא תמות, לא יקרה לך כלום. אמרתי בחיקה רבין, מי שטוב לו ושמח לא חולה. זה משפט שנראה סתמי, אבל יש בו הרבה. זה.
אני רוצה לומר לך שאז יבואו אנשים ויאמרו, ומה עם אלה שכן נדבקו?
הם טופלו, לא נכון? זה פשוט מאוד. רגע, הם טופלו לא נכון, רגע, זה חשוב. אתה לא ראית חולה קורונה, אז קודם כל ראיתי חולה קורונה. בבית חולים, כל הכבוד, שריתה, הפרוטוקול של בית החולים מזיק. אמרתי את זה בעדינות. הרי מה הם עושים בגדול בבית חולים? איך הם מטפלים בחולה קורונה, מי שמאובחן בקורונה? קודם כל, מרחיקים אותו, מבודדים אותו. שמים עליו את הסמרטוט המטומטם הזה. בשנייה שהוא מבודד עם הסמרטוט המטומטם הזה, אין עם מי לדבר, הוא מפחד, חדר סגור, שחס וחלילה לא יברח הווירוס. זה מתכון להחמרה של הסימפטומים. רק זה לבד. עכשיו בוא רגע נתקדם. מה הטיפול שם בבתי החולים? חמצן. בגדול זה חמצן. וסטרואידים. בתחילה במשקפיים באף, אחר כך כשאין נשימה ואין סיבה שלא יהיו, שזה לא יתפתח, תכף נבין למה, במסכה של חמצן, ואחר כך בטובוס, בהנשמה, הרדמה והנשמה, ואין סיבה שזה לא יידרדר לשם. למה? כי מה זה המתן חמצן הזה? מתן חמצן הזה זה טיפול סימפטומטי, וטיפול סימפטומטי בהכרח מזיק. למה אני מתכוון? מה זה סימפטום? סימפטום זה לא חולי. סימפטום זה בעצם תהליך של ריפוי. כלומר, כשאין נשימה, זה אומר שזהו סימפטום לכך שהריאות שלך לא פנויות, למשל. החולי הוא הריאות שלא פנויות. מה דעתך לפנות את הריאות האלה? על ידי תרגילי נשימה טובים? מקלחות חמות שעושות עדים, מה לסאונה שמקל על ההוצאה של הליכה? זה לא עושים בבית חולים. בבית חולים הוא שוכב עם הסמרטוט המטומטם הזה על הפנים כשלא מלעיתים אותו בחמצן, ומפחידים אותו מאוד, אף אחד לא ניגש אליו, אף אחד לא נותן לו מקוס מים, אף אחד לא מחזיק לו את היד, צרית, כל ריפוי מתחיל, ממשיך ונגמר בחמלה, באהבה, בקרבה. אין מי שמחזיק לו את היד, אין מי שנותן לו קוס מים, איך לא ימות? בטח ימות. זה פשוט. אז אל תבלבלו לי את המוח עם, עם חולה קורונה. יש חולה קורונה שחטפו את זה קשה. אין. כי מי שחטף את זה קשה לא טיפל בעצמו נכון. ואני בכוונה אומר טיפל בעצמו. אין רפואה מחוץ לעצמו. רק אל תפריע לגוף לרפא את עצמו. זה מה שאומרת הרפואה הטבעית. אל תפריע לגוף לרפא את עצמו. הוא יודע יותר טוב מכל המכונות וכל התרופות וכל הזריקות לטפל חולי.
אתה יודע שאני שמעתי, קודם כל אני שמעתי הרבה על כאלה, קודם כל במצב כזה צריך לחזק את המערכת החיסונית.
כן.
ואני הבנתי שיש הרבה פרוטוקולים,
כן.
שאפשר למצוא אותם אגב בפייסבוק, אותו פייסבוק,
כן.
באינטרנט, לגלגל, שנועדו לחזק את המערכת החיסונית של הגוף.
כן.
כן,
זלנקו, אבני, שאת פרוטוקול של ללחים בבית.
ואני שמעתי שיש הרבה כאלה שכן עשו את זה והשתמשו בפרוטוקולים האלה והחלימו.
בוודאי, אנחנו, כל מי שעזרנו לו, זה 100% הצלחה. איך יכול להיות? פשוט. הוא לא פחד. הוא התחבק עם אהובה, הוא היה בחדר מעובר, הוא טיפל בעצמו, כלומר, הוא לא הזיק, הוא לא הכניס לעצמו, נגיד, בהתחלה תעצום, זה התחלה של כל ריפוי. אתה לא מרגיש טוב, אומר, אתה אל תאכל. קודם כל, אל תכניס לגוף.
אי אפשר במצב.
חומרים שהוא צריך להילחם בהם. זה אגב, מה זה? זה סימפטום. מה זה? זה בדיוק מה שהאלוהים אמר. האלוהים אמר, הוריד לך את התאבון, בדיוק כדי שלא תכניס שום דבר לגוף. כדי שהגוף יהיה רגוע מלהילחם בחומרים זרים שהוא צריך לפלוט. אז קודם כל תצום, אתה מאוד רעב, תאכל פירות וירקות, שתי מים, שיבה, שיבה. שיבה לכל המזלזלים, שיבה.
גדלתי על שיבה.
אס? בריאות.
אבל אני רוצה להגיד לך שאני לא יכולה להכניס שיבה לגוף.
זה מר, אה? שימי קצת דבש, שימי קצת דבש, שימי קצת דבש.
קשה, אבל
זה... או נבט, נבט, פרסי. מכירה נבט?
לא, לא מכירה, אבל אני אשמח להכיר, נעים להכיר.
קוביות כאלה, כן, קוביות סוכר, שאגב, אני לא יודע מה שם, באמת שלא, לא ירדתי לסוף העניין, אבל זה שקוף כזה. פעם, כשהיינו ילדים, זה היה נמכר בשווקים על חוט. נבט.
נכון,
היום
נכון,
זה בא קוביות קוביות. וואלה, כדבר הזה, כל כאב שהוא בחלק המרכזי של הגוף, בבטן, אפילו כאבי מחזור, כאילו לא היו. ממש כך, כוס עם נבט.
אפשר להשיג את זה.
בשוק, יש. נבט, אני אביא לך.
חביות טבע, אפשר?
כן, אבל זה סתם יעלה לך יותר כסף. יש את זה בלי בעיה בשוק, יש את זה גם בסופר לדעתי. נבט. בסקיות. וזה ימציק לך קצת השיבה.
המרירות של השיבה.
כן, כן. לא יודע, לי זה טעים, אני לא משתמש, לא שם סוכר.
כוחו של הרגל, אני אומרת לך, זה לא אובייקטיבי.
זה יעיל, אין לך מושג מה השלתי. אין לך מושג מה השלתי מעליי באמצעות הצמח הזה בחיי. כן, 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 אני אספר לך אחר כך, זה לא לצופי. אוקיי, אז אני אומר, שום דבר לא הגיוני לנו. שרית, סיפור לנו בסיפורים. אנחנו רואים. מפחידים את הציבור, מרחיקים אותו, מרחיקים אנשים זה מזה, אז בוודאי שהכל יוחמר, יש פה כאוס גם מבחינה רפואית, בוודאי, בתי החולים הפסיכיאטרים למשל, אני לא יודע אם את יודעת, מוצפים עד אפס מקום, מוצפים עד אפס מקום, אתה לא יכול להגיע לבית חולים פסיכיאטרי, כי אין מקום. למה להגיע לשם? את זה אני באמת לא הבנתי, כן? רפואה פסיכיאטרית בטח אין בפארמה. ואז נפלת לתרופות, אתה לא יכול לקום משם?
תגיד לי, יש אוכלוסיות פה במדינה ש... חיות בקהילות או משהו ונדבקו ו...
שאלה יפה. אני תוהה, מה קרה באמיש? מה קרה להם כלום? מה קרה באמיש, אני אומר, בארצות הברית? מישהו ביקר שם? הרי הם מנותקים מהקדמה. תאמיני לי שקוקוריקו אין שם. הרי קוקוריקו אין, זה בדיקות, בדיקות מטומטמות, בדיקות שאין להם שום קשר לחולי. זה בדיקה שלא יודעת להבחן קיומו של וירוס בגוף האדם, היא לא יודעת להבחן מצב קליני, ועל כך גם אין מחלוקת. המכונה הזו, הבדיקה הזו לא יודעת לתת תוצאה. אז איפה שהן בדיקות, הן כלום. אבל יש לנו פה דוגמה. איך הם נקראים, שאני לא רוצה לכתוב בלשוני, העבריים מדימונה.
קהילת העבריים
מדימונה, אנשים יקרים, אני מכיר שם דוקטור ישראל, שכחתי, איש יקר, מכיר שם כמה אנשים, שירדו להם לחיים, פתאום לגרש אותם, פתאום זה, למה? כי אין שם קוקורינו, אין שם שום קוקוריקו. למה אין שם קוקוריקו? כי הם בדיקות. אף אחד לא זה, מה? הם אוכלים אוכל טבעי, דרך אגב, הם אוכלים אוכל טבעי, כן, הם מייצרים את האוכל של עצמם, הם טבעונים. הם צמחי מרפא, יש להם מענה לכל חולי, כאמור, מה זה המענה לכל חולי? אל תפריע לגוף לרפא את עצמו, זה כל השיטה כולה. ולא קרה שם כלום, איך יכול להיות? הנה. ולכן, בגלל שלא קורה שם כלום, קהילה סגורה שמתנהגת אחרת מזה, אז יורדים להם לחיים.
אבל הם יוצאים, החוצה, כן. הם נחשפים. כן. הם מדבקים?
יכול מאוד להיות, אבל אז הוא בא הביתה, והוא קצת לא מרגיש טוב, אז הוא מתחבק עם אהוביו, כלבים, כלבים, מרחקתם אנשים זה מזה, הוא מתחבק עם אהוביו, שזה 90% מהפתרון, ושותך על איתו, וזהו, נגמר.
הבנתי. עכשיו שאלה, אוקיי, אז יש לנו פה מחלה, שיש פרוטוקול כנגדה, והפרוטוקול לא עוזר. כשנותנים אותו, אז אנשים מתים. שזה קצת מוזר. ויש עכשיו...
ואסור לרופא לטפל ב... כן. בפרוטוקול אחר, זה כן. כל העניין, כן?
ועכשיו יש גם זנים חדשים. לאותה... לאותו הווירוס.
כן.
יש את מהדלטה, כן. למיקרון.
יש ועכשיו... בטלוויזיה זנים חדשים,
אז זהו,
אוסרית.
אז זהו, יש.
אין זנים שאלה. חדשים, יש בטלוויזיה, כן.
עכשיו, גם מי שלא רוצה כן. להתחסן, צריך, זאת אומרת, חלופה היא למעשה לעשות בדיקות.
כן.
עכשיו, בדיקות יודעות לזהות את כל הזנים?
זה אפילו לא אחד.
אני רוצה, אני רוצה להבין, מפני ש... זה מצחיק, את הדלטה הם יודעים לזהות, את המיקרון הם יודעים לזהות?
הם לא יודעים לא את זה ולא את זה. אין בדיקה שיודעת להבחן קוקוריקו, אז תהיה בדיקה שיודעת להבחן בתוך הקוקוריקו זנים? אין, ממי, אין. שקר. התקשר, מה שמו, ג'ו, לא זוכר, הוא היה לי הכבוד לשאת דברים בעצרת הכלל עולמית הראשונה בירושלים, הוא גם דיבר שם באנגלית, הוא איש אנגלי. אני מצטער שאני לא זוכר את שמך, אני אכתוב
לך. יסלחו לך.
כן. התקשר, הוא התקשר לקופת חולים. הוא אמר, אני מאוד מפחד מה... אומיקרון, לא, מה זה היה שם? הדלטה, הדלטה, זה היה עם הדלטה. יש לכם בדיקה שמאבחנת את זה? הוא גמגם לו בקופת חולים, הוא אמר לו, לא, יש בדיקת קורונה. אנחנו, אתה יכול לצאת חיובי או שלילי, בדיקת קורונה, אתה יכול לעשות בדיקת קורונה. כן, לא, הוא אומר לו, הוא מקשה עליו, אבל אני מפחד מהדלטה, אני מאוד רוצה לדעת אם יש לי דלטה, איך אני יכול לדעת? אין בדיקות שמאבחנות את זה. שקר וחזב. והנתונים, והטלוויזיה, והאומיקרון, והדרום אפריקה, וואלה, תרים טלפון אף דרום אפריקה,
אין שם כלום. למעשה, כן. יש שם, המספרים כבר יורדים בקצב מסחרר שם.
לא התחילו בכלל.
לגמרי. אבל אני אומרת לעצמי, מי שסובל פה בעיקר זה הילדים. עכשיו בוא נדבר קצת על הילדים. מפני שאנחנו מדברים על זכויות אדם, אנחנו מדברים בעיקר, זאת אומרת, בעיקר מדברים עלינו מבוגרים, נכון? מפני שהם מונעים מאיתנו פרנסה, אם אנחנו לא עושים א', ב' וג', לפי הפרוטוקול, לפי מה שמודווה. וחופש התנועה, וחופש הדיבור, וזכויות אדם שהן קוגנטיות. אז אני אומרת, זה כבר לא אנחנו, זה כבר הילדים שלנו. ואנחנו מוצאים את עצמנו בסיטואציה שכבר הילדים שלנו מפחדים. הילדים שלנו מפחדים לא להתחסן. באה לבת שלי חברה לפני כמה ימים, ואני... ומקסימה, ילדה חכמה לגמרי, הורים אינטליגנטים, הורים מדהימים. היא באה ואומרת לי, לבת שלי, תגידי, למה את לא מתחסנת? מתחסנת? את לא מתחסנת? למה את לא מתחסנת? אז הבת שלי כזה מאססת ואומרת לה, כי ההורים שלי לא מאמינים בזה. עכשיו, אתה יודע, היא עצמה נבוכה, והיא עצמה לא יודעת איך להתמודד עם השאלה הזאת, היא ילדה בכיתה ד'. ואז אני שואלת אותה חברה, תגידי לי, אבל למה לה חשוב להתחסן? אז היא אומרת לי, משפט, תזכור, ילדה בת 9.5 בכיתה ד'.
כן.
כי זה נותן לי שקט נפשי.
כן.
זה נותן לי שקט נפשי. אתה מבין? איך משחקים
השקט
עם
הוא,
הילדים?
השקט הוא שלא יציפו לה, חברים. הרי מה הנשק הכי גדול לילד? חרם. זה בדיוק מה שעשו להם, הפרידו אנשים זה מזה, האג'נדה החולנית המתונפת הזו, הפרידה אנשים זה מזה. אני שואל איזה דור של ילדים אנחנו מגדלים עם הסמרטוט המטומטם הזה על הפנים, הוא ביטלת לו את האבעות. איך ילד יתרגל אהבה? איך הוא ילמד לאהוב, ללמד, ייכנס לזוגיות, אם הוא לומד עכשיו שהחבר שלו, החברה שלו מסוכנים לו? איזה ילדים אנחנו מגדלים? לאן נגיע?
זה והדרה, זה והסתה. הילדים שלא חוסנו לא יכולים ללכת לכמעט שום מקום. לא יכולים להיכנס לבתי קולנוע, לא יכולים להיכנס לכל פעולתון, או כל מקום אחר שדורש מהם כניסה עם הזדהות, בוא תראה לי תעודת זהות, מגיל צעיר כבר תראה לי תעודת זהות. ואני אומרת, אנשים צריכים לחשוב, הורים צריכים לחשוב, לחשוב על כל הסיטואציה הזאת, ולקרוא אותה נכון, ולהבין, זה שעם הווירוס הזה, נאמר כמה וכמה פעמים זה שהוא לא פוגע בילדים, או שאם הוא פוגע זה באחוזים מאוד מאוד מינורים, וגם ככה הם עוברים אותו בסדר. כמו שפעת רגילה, שפעת עונתית. אז למה לחסן אותם? למה לא לחסן את האוכלוסייה בסיכון? את הקשישים? לחסן אותם ולא אותנו?
אני לא מקבל את זה.
למה?
אני לא מוכן לקבל את זה. אף אחד לא צריך לקבל את זה לגופו, מדובר ברעל.
זה נכון.
לא יכול להיות שאמליץ למישהו, דווקא זה שנקרא באוכלוסייה בסיכון, אסור שיקח את זה, אסור שישים את זה עליו.
יתרונות יש.
כן, את אומרת.
אני אומרת, הם היו יכולים להגיד פתרון חליפי,
אבל זהו שכבר גם רפואית.
אבל הפתרון המוצע הוא פתרון שהוא כל כך אבסורדי, שאתה אומר, מה
השלב
הבא, את הכלבים
לחסן? היועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט, שכן שלי. איש טוב, אני מכיר אותו, איש טוב. נתן גושפנקה לסנקציות האלה, האחרונות שאנחנו שומעים עליהן, בידיעה ברורה שאין להם שום תכלית רפואית. אנה בנו? זאת אומרת, היועץ המשפטי לממשלה אומר, מתיר לממשלה, לרשות המבצעת, להטיל סנקציות שפוגעת קשה בזכויות יסוד, בזכויות אדם. זה לא עוד איזה חוק ש... זכויות יסוד, זכויות שניתנו לאדם מעצם לידתו, לא כי מישהו נתן לו. ולא מטעמים רפואיים, לא מטעמים אפידמיולוגיים. זאת אומרת, הוא הכשיר את דחיפת החיסונים האלה, הזריקות האלה שמתקראות חיסונים, בסנקציות, כנגד זכויות אדם של אנשים. אז מה יש לצפות? ממי? ממי נצפה לישועה? אם זה מה שעושה היועץ המשפטי לממשלה, שאמור, הוא אמור להיות האיזונים והבלמים מול הרשות, גם המחוקקת וגם המבצעת.
אתה יודע, יורם, הייתי רוצה אולי שאנחנו נתמקד, מפני שאתה יודע, בכל אופן מי שצופה בנו לא בהכרח עורך דין, או לא בהכרח יש לו ידע משפטי כזה או אחר. אולי כן להמליץ מה כן אפשר לעשות. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על זכויות אדם, אנחנו מדברים על הפרה של זכויות קוגנטיות, ואנחנו מדברים...
קוגנטיות, נסביר, שנייה, אמרתי את זה כמה פעמים, קוגנטי זו הוראה שלא ניתן להתנות עליה. אי אפשר להתנו להגיד, ככה כתוב, ככה יעשה. כן,
כמו החוקה בארצות הברית. יש חוקה בארצות הברית, פועלים לפיה, לא סוטים לימינה לשמאלה. ואז אני אומרת, אם יש מצב שנכפה עלינו, אוקיי, ואנחנו צריכים לפעול לפיו.
כן.
ואנחנו בשלב מסוים מבינים או מחליטים שהסיטואציה הזאת היא לא הגיונית. ואנחנו רוצים לחדול מלעשות את ה... את הפעולה העיוורת הזאת של לציית. אנחנו חוששים. סך הכל, אתה יודע, פה הרבה חוששים לקריירה, לפרנסה שלהם, לחופש שלהם. בעיקר זה לפרנסה ולחופש, אני חושבת על זה.
כן.
זה ההגבלות העיקריות. מה כן אפשר לעשות? איך אפשר? כן. זאת אומרת, יש איזה סוג של הערה, סוג של תוררות. מה אנחנו כן יכולים, כן, להמליץ להם לעשות?
אני אומר, את יודעת, הרי אני מוצף בפני, כולנו, כל עורכי הדין, ממכתב עורכי הדין, כולנו מוצפים בפניות של אנשים, אני אומר להם דבר מאוד פשוט, אני לא יכול לקבוע בשבילך את הגבולות, אבל שים על כפות המאזניים רק שאלה אחת, האם אני עבד או אדם חופשי? זו השאלה שיש על הפרק, שום דבר אחר, האם אני עבד או אדם חופשי? את הגבולות אתה תקבע. אני לא יודע, אני לא יכול לקבוע, אני מבין את הקושי. אנשים צריכים להביא לכם הביתה, יש ילדים להאכיל. אני מבין את זה. אפילו אנשים שתוך כדי שניסינו לעזור להם בעבודה וזה, לקחו את הדבר הזה, אמרו לי, נכנעתי, אני הולך לקחת את זה. אני מחבק את האיש, אין לי מה, אני לא יכול לחוס עליו, אני מבין את זה. אבל מה שעל הפרק זה עבדות וחירות. איך אני רואה את הדברים? מהי חירות? לא משתף עם הדבר הזה פעולה בשום דרך. אני, מה זאת אומרת? אני לא שם את הסמרטוט המטומטם הזה על הפנים, לא מכיוון שאני פטור, ואני פטור על פי חוק. אני פטור, כתוב, כשאין נשימה, תתתה, הנחיות במשרד הבריאות, כתוב. אבל אני לא שם את זה על הפרצוף לא בגלל הפטור. כי אם אני מכיר בפטור, אני גם מכיר באיסור. בסמכות להטיל עליי את הסנקציה הזו. לא מכיר לא בזה ולא בזה. אני לא שם את הסמרטוט המטומטם הזה על הפנים, כי אני לא מטומטם.
אז איך אתה נכנס ל...
זה שאותו...
איך אתה קניות?
אני נכנס ככה, גאה, ועושה מה שאני רוצה בכל חנות. מי שמעז לפנות אליי, אני פשוט מלעיג אותו, מגחיך אותו. תסתכל במראה המטומטם, אתה מעז לפנות אליי, תסתכל במערך, אתה נראה. לא מתחיל להסביר לו בכלל. אני לא מסביר לו. די, עברנו את זה, היינו שם. הוא שותק. הוא אותו אחד גם ילך הביתה ללמוד. כי הוא מבין שהוא במצב פסיכוטי, הוא במצב מאוד מסוכן, הוא בטמטום. הוא נכנס לכדי טמטום. הוא מטומטם. אז הוא ילך ללמוד. אני יודע שקשה להבין את זה. קשה לקבל את הדברים, הרבה תוקפים אותי על העניין הזה. אני כבר לא בשלב שאני מסביר להם. אתה מסביר להם, אתה מביא להם נתונים, הם לא מקבלים את זה, כי המומחים של משרד הבריאות אמרו אחרת, בטלוויזיה אמרו אחרת. הוא לא מבין, הוא לא יכול להקל את זה. תבהיר לו שהוא דביל, הוא מפגר כשהוא שם את הסמרטוט המטומטם הזה לפנים, לא כי הוא פטור, כי הוא מטומטם, כן, במראה, אתה מטומטם. אז הוא ילך ללמוד. אני רואה את זה יום יום. שרית האנשים פונים אליי. אני יודע מה אני אומר. יום יום. תגחיך אותו, תלעיג אותו, תביא, תסביר לו שהוא במצב פסיכוטי, הוא פשוט מטומטם, הוא מתנהג בטמטום, הוא ילך ללמוד. תלעית אותו בגרפים ובנתונים, הוא יזרוק אותך מכל המדרגות. כי יש גרפים אחרים, יש נתונים אחרים, יש טלוויזיה.
אתה יודע מה אני הייתי אומרת גם, בנוסף לאנשים ש... שזה מעניין אותם, שמתחילים לשאול שאלות, אני אומרת להם, תבדקו, תבדקו את עצמכם, תקשיבו לעצמכם, מפני שסופו של יום שאדם חושב מה הוא יעשה בסיטואציה אחרת, הוא היה ממליץ את אותו דבר למשפחה שלו, לאהובים שלו, הוא היה אומר להם, אתם פועלים בצורה עיוורת. למה? תבדקו מה שאתם... מה שאתם מחויבים לעשות, אם יש לזה בסיס. תשמעו עוד דעות, תסתכלו על הסביבה, תשאלו למה צריך לעשות את זה. אולי תבינו שזה לא הכל על פניו כפי שהוא נראה.
כן. כן. אני אומר, שריתה, זכויות האדם כאילו נמחקו מספר החוקים, כאשר פסקת ההגבלה, אנחנו יודעים, של חוק היסוד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, סעיף 8, פסקת ההגבלה, בכלל לא נועדה לטפל בציבור. זו פסקה שנועדה להכניס לתוכה, כלומר, נועדה לאפשר פגיעה בזכויות אדם של פרטים שפשעו. זה רצח, זה אנס, צריך להרחיק אותו מהחברה, הוא מסוכן. אבל נכנסת בשערי פסקת ההגבלה, דרך פקודת בריאות העם, דרך הזוהמה הזו, נכנסת בשערי פסקת ההגבלה הזו. ושללת את זכויות האדם של ציבור, ולציבור אנחנו הרוב במדינה היום. זה מטורף. זה אג'נדי. את מבינה שמדובר באג'נדה, במשהו מולכם מלמעלה. מבינה שהאנושות ככה קרובה להבין שהממשלות שלהם הם ארגוני פשע. פר אקסלנס, זה ארגון פשע, שואלים אותי איך יכול להיות, מה, מלח הארץ?
לא, אני כבר לא חושבת ששואלים אותי.
אני אומר, איך יכול להיות?
אני לא שמעתי את זה הרבה זמן.
אני אומר, רוב האנשים לא יודעים שהם עבדים של השיטה. הם לא יודעים שהם עבדים של השיטה. הם מטומטמים. כל השרים, כל חברי הכנסת, כן, פושעים, מטומטמים. מטומטמים, כי אם הוא קנה את הסיפור גיורה שלה, אם הוא קנה את הסיפור קיורה, כל זה זה טמטום. זו דעתי. אז רוב העבדים לא יודעים שהם משרתים את השיטה, ויוצא שאנחנו, הממשלות, נשלטות דרך. הוא, כן, ארגון הבריאות העולמי, ה-CDC, דרך הזרועות של הפארמה, הממשלות האלה נשלטות. עכשיו, יש ממשלות שלא קיבלו את העניין הזה.
נכון מאוד.
אין שם כלום. אנחנו לא יודעים עליהם. אנחנו בטלוויזיה שומעים על מדינות שנכנסו לעוד ועוד.
אבל בקלות אפשר לראות טלוויזיה זרה, ולראות מה קורה במדינות אחרות בעולם.
אני לא בטוח שבטלוויזיה הממלכתית של אותה מדינה זרה,
לא,
כן?
לא, לא בהכרח. אבל זהו. עוד שמה, יכול להיות שאתה תשמע על הפגנות כאלה ואחרות.
אלפים ברחובות, זהו שאני אומר, למה אני רואה אור? מכיוון שאיך שלא נהפוך את זה, זה מה שמספרים לנו בטלוויזיה, שבמדינה היא יש החמרה בזה, והחמרה באור, וזה, זה, זה, זה הכל סיפורי טלוויזיה.
כן, נכון.
בתכלס, יותר אנשים, יותר פרטים, יותר בני אדם על פני הכדור הזה, כדור, פרח, כדור, על פני הכדור הזה, לא אכלו את העניין הזה. יותר אנשים, הרבה יותר אנשים, רוב האנשים בעולם, לא אכלו את הסיפור הזה, פשוט לא מתנהגים לפיו. אנחנו פשוט לא יודעים על זה בטלוויזיה.
אנשים לא יודעים על זה, על כל ההפגנות שיש ברחבי העולם. הם לא יודעים מה יש בצרפת, ולא יודעים מה יש באיטליה, ולא יודעים מה יש ברומניה, ולא יודעים מה יש בהרבה מדינות אחרות.
לא יודעים כי...
בלונדון, ואנחנו רואים את זה, אנחנו מעלים, כל הזמן עולים פוסטים אצלנו בקבוצות השונות, על בואו תראו מה יש, בואו תראו כמה הפגנות יש, כמה בני אדם יוצאים החוצה לרחובות, ועם הרגליים מצביעים.
המונים, המונים, אלפים שוטפים את הרחובות בעולם, כי מדובר על חירות, כאמור, העבדות או חירות, ולכן אני אופטימי, כי יש יותר פרטים, איך שלא נהפוך את זה על הכדור, יש יותר פרטים, פרטים, אנשים, שלא, לא אוכלו את הסיפור הזה, והם התקווה שלי. הישועה אולי לא תבוא מציון, הגאולה אולי לא תבוא מציון, כי אותנו עשו שדה הניסוי של העולם, אבל בטוח שמהעולם תבוא הישועה, אין לי בכלל ספק בזה, הם לא ינצחו אותנו. הם גם לא יכולים לנצח אותנו, מכיוון שאנחנו משוכנעים, מולק לא יעזור בדין, לא משנה כמה סנקציות הם יעשו, ינקטו כנגדנו. אנחנו לא, אני לא יודע מה, אני לא אקח את זה, לא אני, לא ילדיי, לא משפחתי, לא אמי, ברוך השם. לא ניקח את זה, לא משנה מה יהיה. לא נמות עבדים. עכשיו, כמוני יש רבים. אז
הציבור לא כך יודע את זה, אבל יש כבר מעל 4 מיליון.
כן.
4.5.
כן.
אנשים שלא עשו את החיסון השלישי, הבוסטר, ובתוכם גם אלה שלא עשו את השני הראשון.
כן. אז אנחנו מכירים את העניין, רבים
נאנסו. וגם לא יעשו.
רבים נאנסו לעשות את השניים הראשונים. אגב, אמרו בהתחלה אחד, פתאום דחפו להם שניים.
עכשיו כבר יש...
אז יאללה, אמרו, יאללה, עוד אחד. רגע, אז רבים לקחו את השניים, ורבים, רבים, אלה שלקחו את השניים, הבינו ש... עד כאן. הם קיימים. אולי מתחת לפני השטח, אולי יותר שקטים, אבל הם קיימים. ואותכם, אתכם בדיוק, אתכם, את אלה שהבינו, לא חשוב אם לקחתם את החומר לגופכם עם לב. את אלה שהבינו מה בעצם קורה כאן, אנחנו צריכים. צריכים איתנו... ברחובות בכלל, ובעצרת זכויות האדם, זעקת עורכי הדין, שתתקיים ב-13 בינואר בהבימה, שבה יעמדו שורה ארוכה של עורכי דין בגלימות, אנחנו נעלה זה אחר זה, וכל אחד יאמר את דברו, קצר מאוד, תכליתי מאוד, כל אחד מדבר עד דקה, לא יותר, הדברים סגורים מראש, הוא קורא מטלפרונטר, ולא יותר, עד דקה, לא יהיו נאומים, אני מבטיח לכם, זה לא הולך להיות קטע משעמם, לא יהיו נאומים, יהיו עורכי דין שעולים זה אחר זה, וכל אחד אומר כמה מילים, מאוד מדויקות ותמציתיות, ולבין, יהיו קטעי אומנות יפיפים, יש לנו אומנים נפלאים שהתגייסו להופיע, חני דינור זמרת, קרין אופיר, הבת של שייקה, שתשאיר כנראה את הבלדה של, הבלדה השוטר נראה, עורכת הדין גלית פולאצ'ק, שהיא זמרת, שהיא גם מחתומי מכתב עורכי הדין, הוא הדין באשר לעורך דין יאיר בירן, שהוא מחתומי עורכי הדין, והוא רפר כזה, יש לו, הוא עשו הוציא כמה שירים למחאה עד עכשיו, הוא איש יקר בכלל, כולם מכירים, גם גלית. פני דינו, פאק, אני עוד אשכח מישהו, עמי אברהם איש יקר יעלה בגיטרה, אופר פורטוגלי יהיה על הקלידים. וואו, אני מקווה שלא שכחתי מישהו. והולך להיות...
כל המידע יש גם כן ב...
כן, אז זהו, יש גם על העמוד שלי וגם במקומות רבים אחרים, העצרת מתוכננת ובנויה, והולך להיות אירוע מאוד מרגש, ואפילו, ותהיה שם אפילו רעות ציזר. היא תפתח את המופע. אספר לך משהו?
אספר
אבל. רעות עושה... היא אישה יקרה, שדרך אגב עוזרת לי גם להרים באופן כללי את העצרת הזו, או המקסימה, היא עושה מופע לדים, כזה כמו אש וזה, אבל בלדים, היא בעצם תפתח את האירוע, אז אני לא אגלה יותר מדי.
אתה כבר מספר פה יותר מדי.
כן, 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 כן. אז אני אומר, אני רק רוצה לוודא שחס וחלילה, אוי ואבוי לי, אם אני שכחתי פה איזה שם, אני אלך לפה, אני אראה את זה פה, אוקיי, שיט, אוקיי, סליחה. ומה נאמר? אמרתי, מורן שמחון, שהיא אישה יקרה, גם מורן שמחון תופיע על הבמה, היא כנראה תיתן את הקטע של זעקת האימהות הזו שהיא נתנה, אנחנו גם על זה נוזרים, ואולי גם נשאיר כולנו יחד, נעשה איזה עניין. הולך להיות עניין מאוד מרגש, שיסוכר, והתוצאה הסופית היא תמונת סטילס אחת, זה מה אני רוצה, של שורה ארוכה של עורכי דין בגלימות, שזרוקים את זעקת זכויות האדם. מה עוד אומר? תודה.
תודה לך.
תודה לך.
אני חושבת שהיום הזה היה מאוד מהיר, ו... תודה על הזכות שהייתה לי לשמוע אותך, ולהופיע בפני הקהל המקסים הזה, שצופה בנו, ולהעביר את המסר הזה שלנו, של זכויות אדם, של הבנה, זה שאנחנו כבני אדם, יש לנו זכויות שאנחנו לא אמורים ולא צריכים לוותר עליהן, אנחנו צריכים רק לפקוח את העיניים, לשאול את השאלות הנכונות, להסתכל, לבחון טוב, ולשאול מה אנחנו היינו רוצים. אחרי לכתנו, לילדים שלנו, להוריש, שישאר להן, אם אנחנו רוצים אותם בני חורים, או שאנחנו רוצים אותם רובוטים.
תודה רבה. שרית, תודה שבאת אלינו. על הכיפה, נעמת לי מאוד. וחבר'ה, קחו את שיר הסיום הזה, שאתם מכירים אותי, אני אוהב את זה. קרדיטים יש בתוך השיר, תוכלו לראות במה מדובר. תודה רבה שהייתם איתנו, ולהתראות. ביי.
אני חייבת את השיר הזה.
אני אתן לך. אני אתן לך, אני אשלח לך את הקישור לעניין הזה.
הוא מהמם. הוא מהמם.
The world getting crazy, baby, chill.
Don't medicate, just meditate. You waking up now, well baby you hella late. Educate, look at what's going on, let it resonate, accelerate. Find your inner hunger like you never ate. Agenda is to push the hate, separate and segregate. Don't celebrate quite yet, the storm is coming, cue for heaven's sake. Violence that they demonstrate, instigate and penetrate the values of our country, and our God is what they desecrate. My fighters ain't no featherweight, pulling out the seams of the fabric that they fabricate. They feed us lies, manipulate, intimidate through fear and force, forcing us to sit and wait till we come together, congregate, and then we liberate. Praying that you give me strength to find some love amongst the hate. Marching on the streets of blood till I see the golden gates. Troubadour, troubled souls, one of God's servants. Blades out, cut the grass till we see the serpents.
Oh, one day I hope you see the truth. This puppet show with phase on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh God, you now before we're too far gone. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now.
I know the truth is hard to swallow, just digest it. Suspected something's going on, chosen, just neglected, deflected by some breaking news. Oh, we just accepted, expected just to fall in line and follow their perspective. Don't question their objectives, but I got a lot of questions. How these kids molested, but nobody's been arrested. Read it in the testament, these children are protected. So I'm fighting all these terrorists, both foreign and domestic. Refuse to be directed, lying not a sheep, only kneel to my God. So I'm dying on my feet. Silence when we speak, but there's violence in the street. I've been rolling with the punches, I can't take this on the cheap. Nah, drink from a glass half full, I'm optimistic. People are sadistic, so vicious and malicious. Praying for assistance to overcome opposition, or I'm gonna start resisting, and then I'll pray for forgiveness.
Oh, one day I hope you see the truth. This puppet show, it stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh God, come back home. This crazy world is filled with lions and abusers. We need you now before we're too far gone. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now. We need you now. We need you now. Puppet show, it stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh God, come. You now before up one day, they finally see the truth. God, we need you now.